ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום כבר למדתם שאני לא מפחד לפגוש אנשים שיושבים איתי על אותם משבצות, שלהפך, אם הם ברמה הולמת, אז אני נהנה להזמין אותם. והיום זכיתי להזמין לפה את שרית שחם, שהכרנו במקרה במפגשי הביז. שם אנחנו עושים נטוורקינג, כל אחד בקבוצה אחרת. ועכשיו, אחרי שעה שאנחנו כבר יושבים ומכירים יותר לעומק, זה ברור לי שעשיתי את הצעד הנכון ואתם תוכלו ללמוד מזה. ואני הולך לנצל את המפגש הזה, שהאמת שחשבתי שאני אעשה אותו יותר כמו פאנל כזה של שיחה על המשקיעים והכל. אבל אחרי שכבר עשיתי ראיון מוקדם והבנתי עם מה אני יכול להתמקד איתך שרית, אז אנחנו הולכים לדבר על דברים שיעירו את העיניים של האנשים, ונגיע גם להשקעות. אז ברוכה הבאה שרית, תודה שבאת לירושלים. אני מארח את שרית אצלי בבית, שם אני מקליט את רוב הפודקאסטים. אז תודה רבה שבאת, ואני ממש שמח שאנחנו מכירים. ואני אשמח אם ככה תשמיע למאזינים שלי, מי זאת שרית שחם? את לא צריכה לספר את כל הדברים, תספרי להם את עיקר הדברים שבדרך ומי את וקדימה. בוא נתחיל ונצא לדרך מה שנקרא.
אז קודם כל תודה צחי שהזמנת אותי בכיף. ולעלות לעיר הקודש, זה ממש ממש, איך אומרים, היה לי כבוד גדול לעלות מהמרכז לעיר הקודש. אז קצת עליי, יש לי עבר צבאי, שירתתי בחיל המודיעין במשך 20 שנה, והבנתי שיש לנו איזשהו קשר, משהו דומה לנו מבחינת השירות הצבאי.
היום אמר לי מישהו שהתקשר אליי, שבין השורות מבינים שהייתי בעולם המודיעין, זה לא בין השורות, זה חלק ממה שבנה אותי. היום עם ראש המוסד מותר לו להגיד מי הוא.
אז מי אנחנו?
אז מי אנחנו?
אז שירתתי בצהל במשך 20 שנה בחיל המודיעין, וכשהשתחררתי הייתי בכל זאת הרבה שנים כסחירה בכמה מקומות, תמיד בתחום השיווק והמחירות. לפני 9 שנים נחשפתי לעולם המרתק הזה של עולם הנדלן. התחלתי כמתווכת בחברת תיווך גדולה, והיום מה שאני עושה...
יכולה להגיד רימקס, זה לא בושה.
רימקס, לא, ממש ממש לא.
כבוד.
עד היום אני ברימקס, כאשר אני מגייסת, מדריכה, מלווה, זה אהבת חיי להביא אנשים לתוצאות ולהצלחות. וגם, איך אומרים, שמה את ידי בהשקעות של נדלן, כאשר אני מובילה, מדריכה אנשים לנדלן. מעבר לזה, מבחינה משפחתית, מה שאני מאוד מאוד גאה, וזה עוד לא סיפרתי לך, אבל אני אימא לשלוש בנות, בוגרות, סבתא לשבעה נכדים, וזאת הגאווה שלי. זה משהו, מקום שאני מאוד מאוד גאה בו.
אז את יודעת, את לא היית צריכה לספר לי את זה, בגלל שכבר בקשר ובשיחה, את הזכרת כמה פעמים, וזה ברור, עדת את מרגישה על בן אדם מי הוא, ואצלי שקדושת המשפחה היא לפני הכל. אנשים שלא מבינים, דעת לפעמים אנשים רוצים לקבוע איתי פגישות בימי שישי, וזה לא סוד שאני נפלתי בעסק לפני 15 שנים, אני גם יש פודקאסט על זה והכל, גם אחרי הנפילה לא הסכמתי, לאשר אמרתי אני עובד כל יום משמונה עד לפעמים עד 12, הייתי מלמד הרי בכל המכללות, אז ימי שישי היו של האישה, ושבתות של הילדים, מי שלא מבין שאני צריך ללכת בזמנו לאספת הורים, או שאני הולך למסיבה, שבוע שעבר היינו במסיבה של הנכדים, וגם לי יש 3-4 נכדים ו4 ילדים, הוא לא שייך לקבוצה שלי, ואני חושב שזה מה שבונה אותנו, וזה גם הקשר שעכשיו נוצר בינינו, שהגישה שלנו היא קודם כל של בני אדם.
נכון.
אני רוצה מפה ישר לזרום, שיודעת שאנחנו מסתכלים על עסקים, ואנחנו רוצים להצליח בעסקים, אנחנו צריכים לבנות את עצמנו בדרך מיוחדת. עכשיו, למה אני מוכן לדבר עסקים? שאני מדבר על השקעות. הרי העיסוק של הפודקאסט שלי הוא השקעות ופנסיה וכל הדברים. בגלל שבסופו של יום, בסופו של יום, ותראי לאן אני לוקח את השיחה שלנו, כל מי שעושה עסקה בנדלן, עושה עסקה. הוא איש עסקים קטן. אתה יכול להיות השכיר הכי, כל החיים שלך, 40, 50, 30, לא משנה. כשאתה הולך לקנות נכס, אתה איש עסקים. נכון. איך שלא תסתכל. ושאת, שדיברנו בשיחה המקדימה, ותיארת לי איך את מדברת על הצלחה בעסקים, שאת כיוונת את זה לתיווך ולדברים האלה, אני כבר ראיתי את הדרך הנכונה, בגלל שאיך שלא תסתכלי על זה, גם שאת מסתכלת על המשקיע, את מסתכלת אותו דבר.
נכון מאוד.
אז בואי תגידי לי מה הלב של הצלחה בעסק. יש לך את הראשי תיבות שלך. מה הלב של הצלחה בעסק?
אז אני חושבת שכדי להצליח בעסקים, צריך רק מזל. עכשיו, אל תקפצו עליי, ואל תוציאו חרבות ואקדחים. השאלה, מה זה מזל? כי בעצם אני נפגשת עם הרבה אנשים, והם אומרים לי, הוא מצליח כי יש לו מזל. הוא מצליח כי יש לו מזל. מתוך זה שליוויתי, ואני מלווה כל כך הרבה בעלי עסקים, אמרתי, אוקיי, אם זה מה שאתם אומרים לי, בואו נראה מה אותו מזל. ואז פירקתי את המזל לשלושה גורמים.
אני רוצה לעצור אותך שנייה,
כן.
ואני רוצה להגיד לך משהו. כל מי שחושב שהוא יכול לקפוץ עלייך, בגלל שאת אומרת מזל, לא מבין מה הוא אומר. את יודעת, הראל מרגלית, שהוא סיפור הצלחה, הוא עשה מסיבה לפני לפני שנה, לפני הקורונה לדעתי, הוא עשה מסיבה 25 שנה לעסק, ל-JVP, והוא אמר חד משמעית, אם לא היה לי מזל, לא הייתי איפה שאני. ונכון, צריך גם כישרון, וצריך את כל הדברים מסביב, מזל לבד לא בא. אז מי שרצה לקפוץ עלייך, לא אגיד לו שיקפוץ, בגלל שאנחנו בפודקאסט, אבל זה הבסיס, ועכשיו תקחי אותנו, עכשיו תקחי אותנו מפה, למה שהתחלת להגיד לנו, על ההרכב של המילה מזל, ומשם נרוץ קדימה.
אז הראל מרגלית צודק, השאלה, מהו אותו מזל? ועל זה אנחנו נדבר עכשיו. מה שלא אמרתי בהצגה שלי, זה ששני דברים ככה פשוטים קטנים, שאחד זה שהוצאתי את הספר המקצועי הראשון בארץ, למתווכים, והשני זה שיש לי קורס דיגיטלי לבעלי עסקים שהעסק שלהם הוא בתחום הנדלן.
אז קודם כל אנשים יוכלו לראות בעמוד ההקלטה של הפודקאסט אצלי באתר את הפרטים על הספר והכל, ובשמחה רבה.
מעולה. אז בואו נפרק את אותו מזל. מהו אותו מזל? המם זה מוטיבציה, האות זין זה זמן, והלמד זה לקוחות. הטענה שלי היא כזאת, אם אנחנו מנהלים נכון את המוטיבציה שלנו, אם אנחנו מנהלים נכון את הזמן שלנו, ואנחנו מזרימים לקוחות כל הזמן לעסק שלנו, אבל כל הזמן, הרי שיש לנו מזל, והצלחה שלנו בעסקים מובטחת.
יפה, אז בוא נתחיל באמת לפרק את זה. Mm-hmm. בוא ניקח את זה אחד אחד. בוא נדבר על המם, על המוטיבציה. מה זה מוטיבציה?
אז אני אתן דוגמה. אני חושבת שדוגמה זה הכי טוב, וגם אמרו לנו סטורי טיילינג, כל הדברים. אני מאוד מאוד אוהבת לקרוא ספרים. אני לא שואלת ולא משאילה. אני אך ורק קונה. מה קורה כשנגמר המקום בבית, ואין לי מקום לספרים חדשים? אני הולכת לקנות ספרייה. אני בטוחה שאני אוכל להרכיב אותה לבד. איפה אני קונה? באיקאה. אבל אני בטוחה שאני אוכל להרכיב אותה לבד. אני באה הביתה, מנסה להרכיב, שומו שמיים, אני לא מצליחה להרכיב את הספרייה. שאלה, מה קורה למוטיבציה שלי באותו רגע? הרי כשהייתי ליד הקופה ורציתי ודמיינתי שאני מרכיבה את הספרייה, המוטיבציה שלי הייתה בשמיים, נכון?
מאוד.
ומה קורה כשניסיתי ולא הצלחתי? המוטיבציה שלי ירדה, אוקיי, זה קורה לכולנו. השאלה, אם אנחנו מדברים לאנשי עסקים, לבעלי עסקים, כמה זמן אנחנו כבעלי עסקים יכולים להרשות לעצמנו להיות במוטיבציה נמוכה? ופה יש להילחם פתרון. שני כפתורים. הכפתור הראשון, תגדירו מראש כמה זמן. אני הגדרתי חצי יום. אני יכולה להרשות לעצמי חצי יום להיות במוטיבציה נמוכה. ועבר חצי יום ולא הצלחתי לעלות. מה אז? יש לי שיר מאוד מאוד מסוים שאני שמה אותו, וצחי, לא תאמין, אני, המוטיבציה שלי עולה חזרה. אז הפתרון שלי, שני כפתורים, אבל הם חייבים להיות מוגדרים מראש. כמה זמן ומה אני עושה כדי לעלות. מבחינת הכפתור השני...
זה מפחיד אותי, סליחה שאני אומר, בתור אחד שגם היה למטה ועמוק, הכפתור של הזמן, מה שיכול להדאיג אותי, זה שאם בן אדם יגדיר זמן, והוא יגדיר זמן לא מספק או לא מספיק, הוא עלול להישבר. אני חושב ש...
מה זה זמן לא מספיק?
תראי, אם עכשיו אנחנו... אני נפלתי עם העסק, בסדר? ואני, כמובן שיכולתי לקחת את זה למוטיבציות רעות, ואת יודעת, זה לא סוד, אני גם מדבר על זה, יש לי פודקאסט הרי על זה, שאני מדבר, מה שעברתי... אני מדבר על מה שעברתי בימים של אחרי הנפילה, שפה בבית שאת נמצאת, היו כאן אנשים, להבדיל כמו בשבעה, פחדו שאני אעשה נזק לעצמי, פחדו וואו. שאני אשבר, לא ידעו שאני הולך לקחת את זה למקום נכון, אבל יכולתי להגדיר זמן, יכולתי להגדיר שאני רוצה תוך חודש לעלות, אני יכולתי להגדיר חודשיים, ואם לא הייתי עומד בזה, אז הייתי נופל. עכשיו, כן צריך להגדיר זמן, בגלל שאנחנו צריכים להגדיר לעצמנו טווח שאנחנו רוצים להצליח פה. זאת אומרת, מה שאני רוצה לקחת ממה שאת אומרת, זה שאת הזמן הזה צריכים לקבוע כיעד שאנחנו רוצים לעשות בו את מה, אבל לדעת לעשות לו התאמות בהתאם למה שקורה. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שזה לוקח לפעמים טיפה יותר זמן, בגלל שזה דורש עוד דברים, זה דורש... עוד עשייה, עוד פרסום, לפעמים אנחנו לא יודעים גם להאריך את הזמן, לפעמים אנחנו נמצאים במצוקות, לפעמים אנחנו לא יודעים, זה משהו חדש, אנחנו רוצים להשקיע בנדלן, אנחנו לא יודעים כמה זמן לוקח לעשות חקר שוק, אז בואו ניקח את הזמן, אבל בחוכמה נרחיב אותו לפי צורך, ולפי התאמה, בגלל שיש לנו גם את המרכיבים האחרים שהוא אומר.
אני מסכימה איתך לגמרי, אבל בוא למאזינים שלנו, נעשה איזשהו דיוק. יש הבדל אם מוטיבציה ירדה, כי לא הצלחתי לבנות ספרייה, או עסקה הייתה אצל עורכי דין, ופתאום העסקה נפלה, ובין מוטיבציה של נפילת עסק. זה שני דברים שונים, אני מסכימה איתך. אבל צריכים לשים על משקל ועל מוזניים את ההבדל ביניהם.
חד
זאת
משמעי.
זאת הנקודה.
לא, בשביל זה אני אמרתי שצריך להיזהר, בגלל שמה שאת אמרת, שנגיד אם באמת את החלטת שאת הולכת להרכיב את הארונית, ואת תנסי לעבוד על זה 3 ימים, שזה בזבוז זמן מוחלט. במקום לעבוד על זה כמה שעות, לראות שזה לא עובד, ולשחרר, להביא את בעל המקצוע שיעשה לך את זה, שם תהיה בטעות, ולזה את כיוונת.
נכון.
ואת כיוונת נכון מאוד. אני רק אמרתי, ואני עוד פעם חוזר, אני לקחתי את זה ואמרתי, רגע חבר'ה, תקשיבו לה, תעשו את זה. זאת אומרת, אם אתם לא יודעים לפתור בעיה, אל תלחמו בה. תיקחו בעלי מקצוע, תיקחו אנשים שיעשו לכם את זה. אני בעצמי, היום דיברנו, היום בדיוק היה לנו דיון פה בבוקר, אני מכירה את קובי חיון, כן? אז היינו בשיחת בוקר של כמה אנשי עסקים, ודיברנו על הזמן שאני מקדיש לפודקאסטים ולזומים שלי, ואז העירו לי שני יועצים עסקיים שאני מבזבז זמן, שבזמן הזה אני יכול לעשות כסף, לא. אני, הזמן היחידי שאני כן מבזבז, זה הזמן שאני משווק. הם לא מבינים את זה, את ההבדל. הזמן שאני עורך, הזמן שפוגש אותך, הזמן שאני מקליט איתך, הזמן שאני ארוך אחר כך. זה זמן שאני בניתי לי אותו, כחלק מעשייה. אז צריכים להיות רק ברגישות הזאת, ובוא נתקדם בזמן, בגלל שאת לוקחת אותנו נכון, ואם אנחנו נתרגם את זה, את יודעת מה? בואי נתרגם את זה למאזינים. מה זה הזמן... שאנחנו מסתכלים כמשקיע נדלן. הרי בסופו של יום, עליו אנחנו מדברים.
אז אנחנו הגענו למרכיב השני של המזל, שהוא באמת זמן שאתה מדבר עליו, ולכל אחד מאיתנו יש 24 שעות. גם למלכת אנגליה וגם לי ולך יש 24 שעות. השאלה מה אנחנו עושים באותם 24 שעות. אז איך אנחנו מנהלים את היום? מתי אנחנו קמים בבוקר? וכמו כשנפגשנו לפני הפודקאסט וסיפרתי לך, על מה סיפרתי לך?
הרבה דברים.
על איש, על בעל עסק שרוצה לקום ב-12 בצהריים. אם הוא מתגרד עד 2 בצהריים, אז עסק שלו נראה כמו פומפייה. לא שיש לי משהו נגד פומפייה, אבל אתם מבינים, ואתה מבין למה אני מתייחסת ולמה אני מכוונת. אז אני מתחילה את היום שלי ב-5:30 בבוקר. קודם כל עם הליכה של 20 דקות. ואחר כך מדיטציה של 20 דקות, ואחר כך 20 דקות של קריאה חומר מקצועי. עכשיו, זה לא שאני חכמה במיוחד, אני קראתי את הספר, לא גרנד, כן, של גרנד קרדון, לא של גרנד קרדון, ספר של מועדון החמש בבוקר.
כן.
כרגע נתקע לי השם של הסופר, אבל...
לא משנה.
ובעצם הוא מדבר על איך לנהל את היום, מתי אנחנו מתחילים עם הפעולות החשובות. אם אני ב7 בבוקר מתחילה להיכנס לפייסבוק, ושלוש שעות יושבת בפייסבוק, ומה הוא כתב ומה הוא כתב, ולייקים ושמייקים וכל הדברים האלה, אז איך אני מקדמת את העסק שלי? זאת אומרת, זאת הכוונה, איך אני מנהלת את היום שלי? והעצה שאני יכולה לתת למאזינים, זה להתחיל עם הדברים שאני לא אוהבת לעשות. ברגע שאני מתחילה עם הדברים שאני לא אוהבת לעשות, אחר כך כבר אני רצה עם השאר.
אני רוצה כאן להגיד לך משהו מנקודת מבט שלי. אני, וזה משהו שאני אוהב לספר, אני הייתי הבן אדם הכי גרוע בניהול זמן. אני אפילו סיפרתי את זה, אולי אפילו בפודקאסט, שהיה לי את העסק הקודם של הבית ספר לקוסמטיקה, והוזמנתי פעם למתי, ושאלו כל אחד מה חסר, אמרתי אני גרוע בניהול זמן, אז אמרו לי בוא לקורס, יש לנו קורס שמתחיל, אמרתי אין לי זמן. אבל, בחלוקת זמן, ודווקא כאן, אני לא אמרתי לך את זה קודם על הפומפייה, אבל, אם אתה איש עסקים, שאתה יכול לקום ב-12, לגרד עד 2, וב-2 עד 3 לעשות מיליונים, תעשה. זה ניהול זמן שלך. כל בן אדם צריך לדעת לחלק את היום שלו ואת השבוע שלו, בהתאם לצרכים שלו ולתוכניות שלו וליעדים שלו. ואז אם אנחנו מחלקים את זה נכון, אנחנו מנהלים את הזמן שלנו נכון. הרעיון זה באמת לנצל את הזמן. עכשיו, אני למשל, שאני קם ב-4, לא ב-5, נכון שאני עוד לא עושה הליכות, אבל זה לא טוב, אל תגלי לאף אחד, אף אחד לא שומע. אבל, אני, זה השעות שאני יוצר. אני, זה השעות שאני קורא, זה השעות, אצלי יש שעות בוקר, הן שעות מדהימות. זה השעות שכל החיים שלי הייתי, אני רוצה לכתוב הרצאה, אני יכול לשבת 20 יום. אני יושב בבוקר, אני גומר אותה. אני רוצה ליצור פוסטים, הכל אני עושה בבוקר. אז אני הכי צלול, גם יש לי את השקט בבית. ואני מייצר בבוקר. אז כל אחד צריך לבנות את ההתאמה לעצמו. אוקיי? ואותו דבר דרך אגב, אם אנחנו כבר מסתכלים על השקעות נדלן, אם את ואני צריכים ללכת לעשות חקר שוק, שזה חלק מניצול זמן, כל אחד יש לו זמן אחר. אין מה לעשות. לכל אחד יש זמן אחר. אז כל אחד צריך לעשות, לקחת את היום של, את המשימות שלו, לחלק את זה על היום שלו, ולחלק את זה גם לתקופה, יש כאלה למשל, קחי את הבת שלי שעכשיו פגשת, היא פרפר לילה, מה זה פרפר? היא בלילה, היא הכי מרוכזת. אני יכול למצוא אותה ב-4 בבוקר, עדיין כותבת, והשעות שאנחנו לא הפרענו לה, שהיה שקט בבית, שהיה רוגע, היא השעות שהיא הכי יצרה. כל אחד יש לו את החיים שלו, ואז הוא מנהל את החיים שלו נכון. אז הזמן זה דבר מאוד מאוד חשוב, ועוד מעט נמשיך לדבר על זה בהשקעות, ואז יש את המרכיב השלישי, את הלמד.
והלמד זה לקוחות. כמו שמכונית חייבת או דלק או גז או עכשיו חשמל, הטסלה, המכוניות החדשות שעובדות על חשמל, זה לא משנה מה, צריכים להטעין אותם, את המכונית, במשהו, אותו דבר עסק. אני בהרצאות שלי נותנת תמיד דוגמה של טוני רובינס. אני דרך אגב באפריל 2018 הייתי בכנס שלו בלונדון של 4 ימים, מי שמכיר את הכנס הזה של 4 ימים, שזה, אני לא רוצה להגיד משנה חיים, אבל זה משהו שפעם בחיים צריכים לעשות את זה. פשוט לא מבין מה קורה שם. וטוני רובינס הוא מיליארדר, באמת מיליארדר, והוא מנטור מספר אחד בעולם. ושאלתי את עצמי, החצי יום האחרון מתוך 4 ימים, הוא רק משווק את העסק, והוא רק משיג לקוחות עוד ועוד ועוד. אז אם הוא כל הזמן משמן את העסק שלו, מי אנחנו שאנחנו לא נעשה את זה? הנקודה בלקוחות זה שאני מחלקת את הלקוחות לשניים. אלה שכבר פעם אחת לפחות גייצנו כרטיס אשראי שלהם, לקוחות שלנו, ואלה חדשים שאנחנו עוד לא יודעים שהם הופכים להיות הלקוחות שלנו. ואנשים רצים כל הזמן אחרי לקוחות חדשים, וזה בסדר, זה כך צריך להיות בעסק, אבל הם שוכחים את הלקוחות הקיימים. ואני רוצה להגיד לך, צחי, ולמאזינים, הכי פשוט זה לגייס עוד פעם את הכרטיס אשראי ללקוח שגייסתי פעם אחת. הוא כבר מכיר אותי, הוא מכיר אותנו, הוא כבר יודע שאנחנו טובים, הוא כבר סומך עלינו. מה הבעיה? להמשיך למכור לו עוד ועוד ועוד. מה שנקרא אפסלינג.
בתחום שלנו, של הליווי, זה לא בדיוק קל, זה שדעת, יש לאנשים גם את התקציב שלהם, ואת התקציב המסוים, וזה לא לבוא למכור להם עגבניות בשוק, אלא זה למכור, זה לקנות עבורם עוד פעם דירה, ולא תמיד יש להם את התקציב לזה. אבל את בהחלט צודקת, לקוח שחווה אותך, עכשיו אני קניתי דירה, שבוע שעבר קניתי דירה ללקוח חוזר. אין ספק שהיה יותר קל, הרמת אמון כבר קיימת, הכל היה שונה, וכמובן, זה לקוח שכבר שנים איתי, זה אחרת לחלוטין, פשוט נוצר לו עוד סכום. אז בהחלט, ועוד פעם, אנחנו בסופו של יום, כל מה שאנחנו עושים, כל מה שאנחנו עושים בעסק, זה אם אין לקוחות, אז לא עשינו כלום. אנחנו עושים את הכל לגייס לקוחות.
כן, אבל תשים לב, למי אנחנו פונים? אנחנו פונים למשקיעים. עצם המילה, מה זה אומר? שהוא משקיע. עכשיו, מי שמשקיע, הוא לא קונה נכס אחד וביי. זהו. אז יכול להיות שהוא קונה את זה לאקזיט, נכון? ואז הוא קונה, נגיד, משפץ ומוכר, ואז הוא הולך לנכס הבא. הוא צריך אותך שוב פעם, נכון?
לא, לא, ברור. הכל ברור, את צודקת.
אז כשאנחנו מדברים על משקיעים, זה יכול להיות שהוא פונה אליך, צחי, והוא חוזר אחרי חצי שנה, אולי אחרי 5 שנים, אולי אחרי 10 שנים, אבל כמשקיע, נקודת המוצא זה שהוא ממשיך לקנות עוד ועוד ועוד. זה יכול להיות אותו נכס שהוא מגלגל כמה פעמים, ויכול להיות שהוא קונה כמה נכסים, אבל זה לא, משקיע לא קונה נכס כדי לגור בו. הוא קונה כדי למנף את הכסף.
אז קודם כל, רק שתדעי שאני גם קונה לאנשים דירות למגורים. זאת אומרת, אני לא עשיתי את זה. לא עשיתי את זה שנים. מהסיבה שבקנייה של מגורים, החשיבה היא אמוציונלית, ולא קשורה לחקר שוק, למרות שהיא מבוססת חקר שוק, אבל חקר שוק אישי. ואני חשבתי שאני מיותר, ודווקא לאחרונה התחלתי לקנות, וכבר קניתי עכשיו לשניים דירות למגורים, ופשוט הובלתי אותם בחקר שוק של עצמם. פשוט הובלתי אותם, לימדתי אותם לעשות את החקר שוק של עצמם, ועזרתי להם מזה לקנות, למצוא את המקום, ואני מצאתי להם את הדירה.
בעצם לימדת אותם איך למצוא את החקר
איך
שוק.
איך לחשוב את החקר שוק של
בדיוק,
עצמם.
בדיוק.
אז זה חלק גם מהייעוץ שאני עושה לאנשים ש... הם לא יודעים מה לעשות, ואז אני שולח אותם לעשות את הבדיקה העצמית שלהם. אז את יודעת, אם אנחנו כבר הבנו את המזל, והבנו שזה הבסיס כמזל לפי ראשי תיבות, וגם כמזל שצריך לק מזל, ואנחנו יודעים שבלי זה לא עובד שום דבר, אז אני רוצה שמפה נזרום קצת ונדבר על, באמת על התחום של המשקיעים, כדי שניקח אותם, אנחנו סך הכל לוקחים את המשקיעים לצורך הצלחה, ואחת הטעויות של המשקיעים זה שאין להם דרך סדורה כדי לצאת להשקעה. אין להם, הם אנשים היום, בייחוד בארץ שלנו, הגבורה שלנו, זה שאנחנו החלטנו לעשות משהו, אנחנו הולכים ועושים. אנחנו לא עושים שום מחנות, שום דברים, ואנחנו ישר הולכים וישר קונים, וחושבים שעושים את הכי טוב בעולם. אז איך אנחנו מוציאים משקיע לדרך? מה הבסיס של יציאה להשקעה?
אז קודם כל, סדרה של שאלות. לשאול שאלות, מה מטרת ההשקעה? כמה הון יש לך? למה אתה רוצה להשקיע? איך אתה רוצה להשקיע? איפה אתה רוצה להשקיע? לקבל את כל, ממה נובע ההון שלך? האם זה כסף חי שנמצא בבנק? או אתה יכול לקחת משכנתה? אתה יכול למכור נכס? אתה יכול למנף את הנכס שאתה גר פה? יש הלוואות, יש הרבה מקורות ממה נובע ההון שלך, שאיתו אתה הולך. ברגע שיש לך את ההון, אז קודם כל, לפני ההשקעה, יש המון אלמנט של חשיבה. ברגע שיש לך את ההון והחלטת איפה, תתחיל לבדוק את המחיר, אם אנחנו מדברים על נדלן, תתחיל לבדוק את המחירים באותו אזור שהחלטת ששם אתה משקיע. אני מתחברת למה שאתה אמרת מקודם, ואני רוצה להוסיף נקודה של אחת הבעיות של המשקיעים, זה שהם לא מחליטים מיד. יש מקרים של הזדמנויות שאתה צריך להחליט מיד. אבל כדי להחליט מיד, אתה צריך שיהיו לך את כל הנתונים, את כל הידע הקודם. וברגע שאין לך את זה, אז מה קורה? מתגלגלת לך איזושהי הזדמנות, ואז אתה אומר, טוב, נפתח קובץ אקסל, נתחיל להכניס את כל הנתונים, נתחיל ללמוד, נתחיל לבדוק, עד שהכנסת את הנתונים, עד שבדקת, עד שלמדת, הופ, הנכס נמכר. למישהו שהוא מהיר החלטה. אז אני אומרת, בוא נעשה הפוך. קודם כל תלמד, תפתח קובץ אקסל, תדע מה אתה מחפש, מה אתה הולך, מה המחיר שאותו אתה יכול לקנות או מוכן לקנות. ברגע שיש לך את ההזדמנות נופלת לך, אל תחשוב פעמיים, בצע.
כן, אבל עוד פעם, זה צריכים להזהיר את האנשים. להכיר שוק, ומי ששומע את הקורסים שלי, או את ההרצאות שלי, או גם בפודקאסט, זה עבודה מאוד מאוד קשה. כל מי שיודע את המכוניות שאני מוכר, אני מוכר אותה ממאות אלפי קילומטר, בגלל שאני עדיין, למרות שאני מומחה באזורים, עדיין אני חוקר אותם. לחקור שוק אין הנחות. את יודעת, היה לנו, ביום ראשון, היה לנו מפגש עם שמי, ודיברנו על מחירים ועל אפשרויות זה, אין קסמים בדברים האלה. אין קסמים, צריך לדעת ולהכיר. את יודעת, את מתעסקת גם בעולם התיווך, אחד הדברים שמטריפים אותי בעולם התיווך, זה שבא אליי מתווך ושאל אותו, איפה אתה מתעסק? הוא אומר, אני ברמת גן, הרצליה ורעננה. אני באותו רגע לוקח אותו בעירבון מאוד מוגבל, אני לא פוסל אותו. אני לא פוסל אותו, בלי שיכול להיות... שהוא כמתווך, יש לו, מגיעות אליו הזדמנויות שהוא עצמו לא יודע להעריך אותן. אין מצב שהוא בקי בכל השווקים האלה, בטח אם הוא מתווך צעיר. חוץ מזה, צריך להתמקד. צריך להתמקד.
חד משמעי.
את יודעת, היה לי עכשיו, היה לי גם ויכוח עם שמי, ועל מחירים. והוא זרק לי, הוא לא ישר לי איזה מחיר, ואני עכשיו, דיברנו על זה עכשיו, היה מלא בלגן על זה. ושהוא אמר לי על מה הוא מבסס, אני הסברתי לו מה כל הבניינים. אני, כחוקר שוק, יודע כל בניין, ממה הוא בנוי, איך הוא בנוי, כמה קומות, איך הוא רשום, איך הוא מתוחזק. הכל אני יודע, למה? זה המקצוע שלי. אני אתגרתי פעם תלמידים באחת המכללות שנתתי שיעורי אורח, אמרתי להם, אני באזור שאני מטפל, אני מכיר בניין בניין, אז לשיעור השני הם באו עם כתובות. ואני אמרתי להם, איך נראים הבניינים? והם לא האמינו. אז העבודה של חקר השוק היא עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית וקשה, והיא קשורה לזמן. למה היא קשורה לזמן? בגלל שצריך את הזמן ללמוד אותו. צריך זמן ללמוד את השוק. הסיבה שאני מלווה משקיעים זה בגלל שלאנשים אין את הזמן או אין את הידע. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז החשיבה המקדימה, יש לה בסיס מאוד מאוד חשוב בהצלחה שלנו.
זה כשדיברת על המתווך הזה שהוא גם וגם וגם, אני באה הרי מעולם השיווק והמחירות, אמרתי את זה בהתחלה, ויש מקרים שבעלי עסקים אומרים, אני יכול למכור לכולם, זה כמו אותו מתווך, אני יכול להתמחות גם בהרצליה, גם ברמת גן וגם בירושלים. אין דבר כזה, אין חיה כזאת למכור לכולם. גם קוקה קולה לא מוכרת לכולם. אני למשל לא סובלת קוקה קולה, לא אוהבת. אז מה, קוקה קולה מוכרת לי? זה לא משנה איזה שיווק היא תעשה. אז אין דבר כזה. ובמיוחד תיווך חייבים, אני מסכימה איתך לגמרי, חייבים להתמקצע, חייבים להכיר את השוק, חייבים להכיר כמו כל בניין. עכשיו, כך למשל עיר כמו רמת גן, אני רמת גנית, יש 150 אלף תושבים, היא ענקית, פשוט ענקית, אתה יכול להכיר כל בניין ברמת גן, אפילו ברמת גן אתה צריך להתמקצע. קח שכונה ותחקור אותה ותלמד אותה. אתה לא יכול להכיר את כל רמת גן מבחינה נדלנית, זה בלתי אפשרי. אז אני לגמרי לגמרי מסכימה איתך.
אני יודעת שאחד הוויכוחים בנושא של השקעה הזה, זה כל הסיפור של מחיר, מהו ה-X, אנשים קוראים לזה, או מהו מחיר, ומתי את קונה מתחת למחיר שוק. ושאני שומע את ההגדרה של מחיר שוק, אני לפעמים מתפלץ מהאנשים. מה זה מחיר שוק? מה שראית כמה מחירים ביד שתיים, וראית שכולם מוכרים ב-X, באיזה סכום, ואתה מצאת משהו בפחות, אז זהו, אז אתה קנית מתחת למחיר. לא, לא, זה ממש לא שם. לפעמים גם שקנית במחיר מחירון, לכאורה זה יכול להיות מתחת למחיר שוק, אם משהו מתפתח. אנשים נשבים באיזה קסם כזה של פשטות, והם לא מבינים איזה טעויות הם עושים. Mm-hmm. חקר שוק, ואנחנו דיברנו שאנחנו באים מעולם המודיעין, ואנחנו באים, אני למדתי גם גיאוגרפיה חברתית, ואני הייתי בכמה גופי מודיעין, גם בצבא וגם באזרחי.
אז אנחנו יודעים לשאול שאלות.
אנחנו יודעים להבין תהליכים. אותנו לימדו, לימדו, לא להבין משהו פשוט. אנחנו רוצים לדעת איך זה נוצר, איך זה קרה, כדי שנדע לעשות את זה יותר טוב. וזה לא משנה אם את היית בעולם הטכנולוגי של המודיעין, או בעולם של המחקר של המודיעין, או בעולם של האיסוף של המודיעין, שאת מבינה איך דברים קורים,
נכון.
ואת זה דחפו לנו לראש מאוד מאוד חזק, אנחנו מבינים איך דברים ילכו, ואז אנחנו יודעים להצליח לאנשים ולהבין. מי שחושב שהוא רואה טכנית, ובדיוק איזה זקן שהוא לא יודע כלום מהחיים שלו, מחר לו משהו במחיר יותר נמוך, לפעמים יתבדה ויגלה שהוא טעה. אז העולם הזה הוא מאוד מאוד מורכב, וצריכים ללמוד אותו היטב.
או מאוד מאוד צעיר. הילדים האלה בני 20, 22, 24, שמי אנחנו, הם יודעים יותר טוב מאיתנו, הם המציאו את הגלגל.
לא, הם גם מחפשים את הקלות.
כן?
מחפשים את הקלות, אבל צר לי להגיד לך, ואני, הנה, אני אומר את זה בפרצוף לאנשים, אני לפעמים מתעלף מהאנשים, אני מופתע. אנשים הולכים לקנות את כל הקרקעות החקלאיות, ולקנות את כל ההמצאות האלה. עשיתם חקר שוק? הלכתם לבדוק את זה? חלק מחקר שוק, זה לא רק לבחור יד שתיים. חלק מחקר שוק, זה ללכת לרשות המקומית.
ברור.
חלק מחקר שוק, זה לקחת שמי. חלק מחקר שוק, זה ללמוד את התכנון.
טאבה.
את יודעת שרוב המתווכים, את באה מעולם התיווך, לא יודעים נדלן?
לא יודעים טאבה, לא יודעים לקרוא תוכניות, לא יודעים מה זה נסח טאבו. אלוהים, זה בסיסי. בלי נסח טאבו, אין לך למה להתקדם. זה אלמנטרי.
את יודעת כמה אנחנו יודעים ללמוד מנסח טאבו? שאנחנו יודעים לקרוא נסח טאבו, אנחנו יכולים לזהות פוטנציאלים של עסקאות. אנשים לא מבינים את זה.
יש לי חוק צחי, וזה מה שאני מלמדת את המתווכים שאני מלווה. גייסתם נכס בבלעדיות, דרך אגב, לעבוד רק בבלעדיות, גייסתם נכס בבלעדיות, תוך 24 שעות, גג, אתם מוצאים נסח טאבו. ואני מדברת על דוגמה אישית שלי, כשעבדתי כמתווכת, גייסתי דירת גג ברמת גן, ו-walk the talk, תוך 24 שעות, הוצאתי נסח טאבו. בנסח טאבו ראיתי הערת הזרה. הרמתי טלפון למוכר, שאלתי אותו, מה זה הערת הזרה הזאת? הוא התחיל לגמגם, הגעתי אליו הביתה, מה מסתבר? גרה אצלו ידועה בציבור, אוקיי? וכשהיא ראתה אותי, אז היא ברוב חוכמתה נקשה אליי בשושו, ואומרת לי, שרית, חבל על הזמן שלך, אל תביאי פה קונים, אני לא אתן לו למכור את הבית. באותו יום החזרתי לו אחר כבוד את הבלעדיות, ונגמר הסיפור.
אז בואי אני רוצה להגיד לך משהו.
ונגמר הסיפור.
בואי אני רוצה להגיד לך משהו, ואולי תקריא את זה גם לתיווך, לעולם הזה. אני, אם הייתי מתווך, אני לא מתווך, אם אני הייתי מקבל נכס בבלעדיות, אני הייתי מוציא נסח, הייתי מוציא תיק בית משותף.
נכון.
הייתי הולך לעירייה ומוציא את הדיסק של הבניין. קודם כל בודק את הכל. את יכולה לעבוד על נכס? אתה מה, היום מתקשר אליי. היום מתקשר אליי, אפרופו מודיעין, מישהו מהעולם הזה. להתייעץ איתי. הוא מצא נכס. ומסתבר, בזכות ההיכרות שלי, עם הסביבה שאני מתעסק, הוא אמרו לו לשאול אותי, אמרו לו שאני מומחה לסביבה הזאת. הבניין הזה, הספציפי, זה בניין שרשום כ-X דירות, אבל היתר הוא פחות דירות. אנחנו מכירים את התרגילים האלה. אם אתה לא יודע את זה, אתה תגיע לשלב משכנתא ולא תקבל. או שיש מצבים שבניינים רשומים במושה ולא ידעת. או שיש מצבים אחרים, ואמרת הערות הזרה, יש הערות הזרה על בניינים. יש בניינים מסוכנים, יש מלא דברים. ידע זה עוצמה. אני, שאני הולך לחפש נכסים, ואני מגיע דרך מתווכים, ולצערי אני לא מקבל את האינפורמציה הזאת. אני, אם אני מחליט שאני הולך, עכשיו לשמחתי, ברוב המקומות שאני מכיר, אני כבר מכיר את הבניינים, אבל אני כבר מקבל את זה בשלב, העורך דין מתחיל לבדוק את העסקה, ואני מזהיר את האנשים שזה יכול לא להיות. אם אני הייתי מתווך, אני בא עם תיק, עם תסריטים, עם הכל. וזה, זה כוח, זה כוח. ושאז אתה לא מבזבז זמן, אם הנכס לא ראוי, כמו שאת אמרת. או אם יש לו פוטנציאל, אתה לומד. אתה לומד אם יש לו פוטנציאל. אם אתה יודע מה יש לו, אולי אתה מגלה פתאום שיש לו עצמדות שאתה לא יודע.
אפרופו מחיר שוק, מה שדיברנו מקודם. אם אתה יודע את הפוטנציאל ואת המינוף של אותו, של אותה שכונה, אותו בניין, אז יכול להיות שהמחיר הוא מאוד אטרקטיבי. יכול להיות.
ברב עלק.
נכון. עכשיו תחשוב, מתווך, שעובד חצי שנה על בית, שלושה חודשים על בית, הסתיים מסע ומתן, הגיע לאורחי דין, הוא כבר רואה את הצ'ק של העמלה בדרך, ואצל אורחי הדין זה נופל. למה? כי לא בדקת מה שהיית צריך לבדוק.
כמה בניינים, את יודעת, בחיפה רשומים הפוך בתיק בית משותף? יש לזה פתרון. קח את זה בחשבון.
נכון.
קח את זה בחשבון. תגיד ללקוח שלך להתחיל להכין את זה קודם. הרי זה פעולה טכנית. אי אפשר לעצור אותה. זה פעולה שאי אפשר לעצור אותה, בלי שבפעולה משפטית, שאם מנסים לעצור, זה תיקון דרך בית משפט וזה כמה דקות. אבל צריכים לדעת את המינימום. אבל זה אנחנו צריכים לדעת כמשקיעים. נתנו תוך כדי זה, נתנו טיפ למתווכים, שידעו לעשות את הדברים יותר טוב, אבל אני רוצה ככה, דעת, אנחנו, את לא תאמיני, אנחנו כבר ב-40 דקות.
מה? את, וואו, את לא ככה מבינה, זה כשנהנים.
את לא מבינה כמה זה עובר מהר שנהנים ככה.
ככה זה כשנהנים.
ואני רוצה, אני רוצה באמת להתחיל, בלי שהרגשנו, העברנו פה הרבה מסרים. העברנו פה הרבה מסרים, ואני רוצה שבואי תני לי איזה סיכום קטן, סיכום קטן מנקודת המבט שלך, ואני אחר כך ארצה את כל מה שאת אמרת, בתור זה שגם הקשיב לך, למרות שדיברתי לא מעט, להגיד איך אני רואה את הדברים ומה זכינו בזכות הביקור שלך בערוץ של הפודקאסט שלי.
אז קודם כל, שוב, עניין של מזל, לפני שאתם הולכים לעסקה, תבדקו את הנתונים, תבדקו את ה... או שאתם בעצמכם עושים את זה, או שתפנו לצחי שיעזור לכם ו...
או לשרית.
או לשרית. מה לשאול? לבוא עם סט של שאלות. אם הייתי מסכמת את כל מה שהיה כאן, זה קודם כל הלשאול, על לקבל מידע, לפני ששמים את הכסף, לפני ששמים את הצ'ק, לשאול שאלות, לבדוק, להסתובב בשכונה, להסתובב בעיר, להיכנס לאתר של העירייה, מידע, 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 ורק אז לקבל החלטות.
אני רוצה לסכם את זה בצורה אחרת. את סיכמת את זה יפה מאוד, כן? אני רוצה אבל לסכם את זה בצורה אחרת. יש אומרים שלפעמים עדיף להשקוט ולגדל ולהצמיח שורשים, לעבוד עליהם חודשים וליהנות מפרח שצומח, אבל הוא גדל אחר כך, אבל גדל כמו שצריך. קודם כל, זה הרבה מאוד מחשבה לפני מעשה. קודם מעשה, הרבה מאוד מחשבה תחילה. לדעת לעשות את זה, לדעת לבנות. את דיברת כאן, הסיפור של המזל הזה, זה חוכמה אדירה, שהנה למדתי ממך היום, עם המוטיבציה והזמן והכל, וללמוד את המקום, לעשות תוכנית סדורה. קודם כל, המוטיבציה זה משהו שנבנה, אבל לדעת לבנות אותו נכון, לדעת להתמודד נכון, לדעת במה זה קשור, במה אנחנו צריכים לעשות, ולהשקיע המון בידע, ושלפעמים אם אנחנו ממהרים, אנחנו יכולים לקנות שטויות, ואנחנו נתקלנו בזה שנינו, שאנשים מהרו וקנו סתם קוריוזים, ואחר כך הם הבינו שזה אבל אבלים, או שהם קנו מה שמתווך, אמר להם, תשמעו, זה אקזיט. לא, אקזיט אמיתי, לא קונים דרך מתווכים, אקזיט אמיתית מחפשים לבד, ולהשקיע בזה המון, ואז ההצלחה היא ענקית. אז ככל שאנחנו עושים את זה, ואני לוקח ומסכם את הדברים שאת אמרת, יחד עם מה שאני הוספתי, ובאמת השלמנו אחד את השני פה.
איך אומרים? החיפזון מן השטן.
והוא חד משמעי. תשמעי, זה יכול להיות מזל. מזל במצב לק, שקנית משהו והוא הצליח לך בינגו. בסדר? אבל את יודעת גם, את יכולה לקנות פעם אחת, כרטיס פייס ולזכות, אחרי שכל החיים לא מילאת.
76 מיליון.
הנה, עכשיו זכם בן אדם אחד. ישועת השם הרי כערף עין, אבל עדיף לוותר, עדיף לוותר על 10 עסקאות טובות ולא לעשות אחת רעה. אז בואו נעשה את זה חכם. ושרית, תודה רבה גם על השעה לפני הפודקאסט שדיברנו, וגם על הפודקאסט המדהים ועל הידע שלך, ושמחתי מאוד לפגוש אותך ולהכיר אותך יותר. תודה רבה שבאת לירושלים.
ואני מודה לך, היה ממש ממש מרתק, מעניין. אתה איש עם המון ידע, יש המון מה ללמוד ממך, ואני ממש ממש מודה לך על השעה הזאת.
בכיף גדול. תודה לכם ונתראה בפודקאסטים הבאים.